Mitch Miller is ולימוד אותי, נכון, זה החינוך שבין כהן לשופט נזכר בתורה עניין קבלן בית הדין, קבלן בית הדין. שמה? עכשיו, אני ככה, יש לי מצד, אבל איך שאני מבין את זה, החלוקה בין כהן לנביא היא לא חלוקה בין בבל לבין ארץ ישראל. לא, זאת אומרת, גם הכהנים, גם השופטים היו... אפשר להגיד, לעשות איזו מין השוואה פשטנית כזאת, הרובה לומר שאחרי שהוא הסביר את החלוקה הזאת בין אם יש הלכה או אין הלכה בימי אמונה, אז הוא בא... מה עכשיו הוא אומר פה שזה מהגדה בין כהן לבין שופט? הרי גם הכהן, גם הכהן וגם השופט הם שניהם ארץ ישראלים. לא עוד ששניהם ארץ ישראלים, אלא עוד דבר אחד שחשוב פה, חלק הוא מביא דוגמה למה שהוא רוצה לומר דווקא משופט. אז מה זאת החלוקה הזאת? נכון, זאת אומרת, בהמשך תראו, הדוגמה שמביא אותה זה מיותניאל בן קנז. יותניאל בן קנז היה שופט. הוא דווקא זה שבעצם אמור לייצג, בעצם זה שמייצג את ה... דווקא את ה... את הירושלמי. נכון? זאת אומרת, את היכולת להכריע ב... אלא, אז לכן חשבתי אולי שבעצם מפה, מי הנושא הזה של החילוק הזה שיש בין יש הלכה או אין הלכה בעיני אמונה, קשה להגיד שזה החילוק בין השופט לבין הכהן. אבל יכול להיות שאפשר להגיד את הצורה כזאת אולי, שאנחנו נחזור עוד פעם, נחזור לדוגמה של שכתובה שם בברכות, בסוגיה של כרם ביבנה, אז אולי אפשר להסביר את הצורה כזאת, שיש פה איזשהו תהליך זמני. הוא לא תהליך מוחלט, מכיוון ש... זה לא שהבבלי... לא, זאת אומרת, אצל הבבלי אין הלכה בימי אגדה. זה לא זה שאין הלכה בימי אגדה, אלא גם הבבלי גם אומר ש... שלא זה שאין הלכה, אין זה כן אומרה. זאת אומרת, זה משהו אבסולוטי כזה, לא? שאין... אין אפשרות בשום פנים ואופן להגיע בצורת הלימוד ההלכתית להגיע להבנה בעניינים רוחניים. למה? בגלל שאין אפשרות. זאת אומרת, השכל לא מסוגל להתרומם, השכל האנושי, לא האנושי, הלמדני, הוא אנושי, לא מסוגל להתרומם אל הגבהים של עולמות הנסתר. וכיוון שהוא לא מסוגל להתרומם לגבהים של עולמות הנסתר, זה לא נסתר. אם אנחנו כבר הזכרנו פה את הנסתר ואת המרחץ סליחה כלל, אז כל המבנה הזה הוא רק שם, בהגדה, בשירה במחנה, הוא רק שייך לשבע. נכון? זה ברור. רק המרחץ סליחה כלל עולים אל המדרגה של ה... זאת אומרת, כל מה שיש פה זה הקרסול. קודם כל שיש פה זה הקרסול, אין פה יותר מזה. אבל אז לכן אומר, זה לא סוד ממש. זה שורשי ההלכה. נכון, זה השורשים של הסוגיות ההלכתיות. עכשיו, אם זה ככה, אז שוב פעם, הבבלי אומר שאי אפשר. עכשיו בירושלמי, ככה הרב הסביר שם, שאתה מתחיל, ככה הרב יהודה אומר, אתה מתחיל לכל תענבים, אתה מתחיל בסוגיות ההלכתיות, ואתה כן מגיע בסוף אל היין. אז כן אפשר להגיע, נגיד, אל השורשים של השבע. אלא יכול להיות אל השורש, יש, נגיד והזכרנו את זה, אז יש הדוגמה הבולטת לדמות כזאת, אם נכון, זה לוי. הלוי כתוב, נכון, שלוי, ככה כותב שם בשבת ב', שלוי עם הכולל שלו ועם הכל, נכון, לא נכנס פה בחשבון, אבל נראה לי שאם לוי כולו זה 39, לא? 48. נכון, 40, כן, נכון, 40, לא, 49. כן, לוי זה 40, כן, נכון, לוי מקורים איכשהו זה מגיע ל-49.
עם שלושת האותיות. עם שלושת האותיות.
כן, נכון, שלושת האותיות זה 40, 46, כן, נכון, האותיות שלו. אז הוא מגיע ל-40, מגיע ל-49. כן, 49, לא ל-50. אז זו אולי דוגמה נכון, לשביעות שיש שם, בקרסול. לא יודע, יכול להיות שלוי גם היה בעל סוד, זה לא משנה, רק מביא דוגמה הזאת. כאילו זה השלימות של המהלך, שהיה מתאר אותו בברכות. אצל בקרם ביבנה. לא, אז לכן מה שעכשיו הולך להגיד, שזה החילוק בין השופט לבין השופט לבין הכהן, זה לדעתי ב... שוב פעם, אני אומר, אם אנחנו חושבים את זה לברכות, אז שבעצם השופט עסוק בלימוד הרגיל, נכון? וכשהוא מגיע אל היין, אז בעצם הוא כמו כהן. כשבעצם היין זה בעצם ניפגש עם מה זה היין? זה לפי זה יוצא, זה כללותה של תורה, נכון? ככה הוא שם הסביר, כללותה של תורה ושורשי התורה. יכול להיות שהכהן הגדול, כן? אולי עוד נקודה אחת שצריך להגיד פה, שזה מאוד דומה למושג יגעת ומצאת. זאת אומרת, השופט עמל, נכון, אוכל את הענבים. כשהוא מגיע באיזשהו מקום קרוב לגמר המלאכה, והוא מגיע להשיג את היין, אז הוא, מה הוא משיג? אז הוא משיג אולי א' הבנות בסוגיה, זה מה שקורא לזה שורשי התורה. יכול להיות כך לומר שם, זה, אבל לא רק שורשי התורה, יכול להיות שהוא גם משיג, זה המצאת. יש לו את היגעת, אבל יש לו גם את המצאת. המצאת זה היסוד הסגולים שיש פה. נכון, זאת אומרת, הרי הכהן יש לו בחינה שהוא חי את הדבר באופן טבעי. לא, זה לא רק סוגיות לימודיות. נכון? ועוד שהוא שותן אלה בילוי ילדי היין. יש את הדרישות הפשוטות, ואחר כך יש, והצד השני, אין לדרישות העמוקות והניסות בעיני האנשים. נגד איך הכהן, הנזכר גם הוא פרשת שופטים בשמו על דבריו. לא, לפני כן אמר, לפני הגיעו דברים לחתוך הלכות שבועות על פי שורשי ידיעות כלליות בעומק תמי התורה. נכון? זהו, שאומנם נסתמו לנו דרכיהם, פחת למעשה. נכון, אז זה מדרגות העמוקות. זה מה שהכהן עושה. אחרי מיבנה היו את שתי המדרגות, אז היה את הלימוד הפשוט. זהו, עכשיו, מה קרה כשאתה מגיע ליין? אז א' יכול להיות זה גם סוגיות, יש פה סוגיות לימודיות, אבל יכול להיות שיותר מה שסוגיות לימודיות זה להיפגש עם שורשי ידיעות וכלליות באופן כתובי תורה. לא רק הלימוד, אלא זה להיפגש עם השורשים עצמם, דיברנו על השורשים, להיפגש עם השורשים. נכון, ככה, ואחר כך הוא קורא לזה, לא, זה עינה של תורה. עינה של תורה פה זה יהיה בעצם השורשים. השורשים של התורה. מה שהרב מסביר את זה, אמרתי, במגילת רפש צדיק א', יש לי שם, נכון? שהתורה, זה מה שמאחל לתורה של פעמים תורה שמכתב, זה... מה? זה ההלכה למשה מסיני. זאת אומרת, כשאתה... אופן, אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, יצא שיש פה שלוש בחינות. בחינה אחת, וזו הבחינה שהשפע הרוחני הזה יוצר סדרי לימוד מיוחדים. אז זה מדבר על ה... שוב, לא על המכונה, המכונה יכול להיות שהיא תעבוד בצורה מדויקת גם בחוץ לארץ. אבל המקום, כן, דברנו, הפאזה, העוצמה, המרחב, היכולות, כל זה הרוחב, נכון, והמימדים השונים, העושר, זה משפיע על דרכי הלימוד. אז זה נקודה ראשונה. זה אמרנו, זה קשור לעצם התכונה של החוכמה הזאת, שהיא חוכמה של מקום ולא חוכמה דווקא של תוכן. היא חוכמה של הכישרונות, היא חוכמה של היכולות ולא של התכנים שיש בתוך הכישרונות. היא חוכמה של המקום. זה בדיוק הנקודה שלה, כן? זה כמו השבח, שבח של מקום. אז זה אופי של החוכמה הזאת. אז לכן כשהשפע הזה נמצא, כשהחוכמה הזו נמצאת, אז יש מקום עשיר, מקום שלם, מקום עמוק ורחב. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מדבר על סדרי הלימוד, הוא מדבר לא על סדרי הלימוד, הוא מדבר על היכולת של השכל להגיע למצב כזה שאפשר לנהל דיאלוג, או יותר נכון שיח, של הכרת האחר, לא רק האחר ביחס לבני אדם אחרים, אלא גם האחר ביחס כאילו לקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא אחר. ליצור תרי יחס, ליצור תארים משותפים, גם עם הדעות האחרות, שזה בעצם שיח הלכתי, נכון? שיח הלכתי, זה אנשים מדברים, משוחחים, מבינים אחד את השני, אפשר עושים ספירה בסוף, מגיעים להסכמה, ההסכמה הזאת היא מקובלת, למה? כי השכל מסוגל לעשות את זה. זה לא מספיק כשאתה לוקח שבעים ואחד בודדים, ואתה בודק ואתה סופר את הרוב. זה לדעתי לא הכרעה. אחר כשיש שיח, יש שיח ויש הקשבה ויש הבנה, ומכירים את האחר, ושומעים את האחר, והסברות של השני מובנות לך, ואתה מבין אותן, ואתה מכיר כל הדברים האלה, אתה מגיע למסקנות, ואתה מחליט החלטות, ואתה בסופו של דבר, אז בית הדעה של הרוב היא הדעה היותר חשובה, בלי לפסול את האחרים. אבל קודם כל, ההלכה היא כך. עכשיו, אותו דבר לעשות, אותו דבר בעולם הרוחני, זה חידוש גדול. חידוש גדול מאוד, מכאן שבדרך כלל הסוגיות הרוחניות, שם השכל לא מצליח להגיע לדבר הזה. שם השכל בעצם נשאר, בעצם בסברות שכל אחד ואחד, אין שיח משותף, אין יכולת, למה? כשאין אין את המרחב הזה שדיברנו עליו. אמרנו, קודם כל יש פה את המרחב, קודם כל יש פה מרחב כזה שמסוגל לאחד את המימדים השונים. אם אין מרחב שמסוגל לאחד את המימדים השונים ולהכין אותם, אז גם לא יהיה שיח משותף. זאת הבעיה של התרבות האנושית, שאין מרחב משותף, אין מקום משותף, אם אין מקום משותף אז גם אין שיח משותף. אם כל אחד הוא אינדיבידואל, אם אין למונדות חלונות, ואין יכולת להיפגש אחד עם השני, אז למה? בגלל שהכל סגור, הכל חלקי. אז ודאי שיש, כן, אז אבא אומר את זה שמחוץ לארץ, אנחנו דומים לאומות העולם. אז יש לנו את אותה בעיה של אומות העולם, שבעצם שאין מרחב, אין מה שדברנו את היחס, אין את ה... מה שהוא קורא לזה, את הרוח, סקירה רחבה, קורא לזה פה להבין דבר מתוך דבר וסקירה רחבה. את זה אין. זה כאילו, שוב, זה פלטפורמה. זה בסיס ויסוד, זה חלל וזמן חדש. יש לי חלל וזמן של 40 ימים, יש לי חלל וזמן של אינסוף ימים. ואם החלל וזמן הוא קטן, אז אי אפשר להיפגש, אי אפשר ליצור דיאלוג. בעצם זה אי אפשר ליצור, בדיוק כמו שאותו גוי הגיע למסקנה שאין יחס לעצם, בגלל שהכל מלא ספיקות, אז אותו הדבר זה גם כאילו דבר שמכביד גם על העולם התורני. גם עולם התורה יש לו אותו דבר. ורק אם היא במרחב. תמיד, לכן החוכמה זה כל כך חשובה. החוכמה זה כל כך חשובה מכאן שיודעת לפתח את המרחב שבו אנחנו חיים. שבו אנחנו, כן, שבו אנחנו נמצאים. לא יודע אם זה מספיק ברור, המרחב הזה. אותו זה מפורס, כרחבה, כרחבה. לא יודע אם זה מספיק ברור, המרחב הזה, אבל גם אם זה לא מספיק ברור, זה ככה, זה דה, מבחינת דה. מבחינת דה, אנחנו יודעים סוד, סודות, פורים, סודות. אז מבחינת דה, יש מרחב, המרחב הזה הוא הבסיס לכל התבונה שלנו. אם אדם חי בעולם דו-מימדי, תלת-מימדי, ארבע-מימדים, זה עוד משמעותי. אז יש לי כך וכך אפשרות לדבר. אם אדם חי במרחב, זה מה שאב כותב שם, בקרבת אלוקים, כשהעיניים, כן, כשהמחשבה מתחוללת, אנחנו נמצאים במקום של אורה. כן, זאת אומרת, זה הנקודה. דיברנו על זה גם בשבת, נכון? בלימוד שלנו בשבת, בשבת שם, שוב פעם, על המקום, השם אחר מקום. גם שם, כשהעיניים נפתחות, זה מקום מאוד חשובה. העיניים נפתחות שם זה מרחב. איזה מרחב אנחנו נמצאים בו? האם זה העין, לא יודע אם ראינו את זה בשיעור הזה, באחת משבת ראינו את זה, האם זה העיניים של השטן, שכל אחד אוכל, הוא חלקיק, ואיפה שהוא מסתכל, וכל אחד יש לו את המבט שלו ואת ההסתכלות שלו, ולכן למלאך מוות יש ככה בעיניים, כזה שהמציאות הזאת היא, ולכן איפה שהוא מסתכל, הוא לא רואה את הקדוש, הוא רואה איזה עין קטנה. או שיש פה את מקום שבו כשאתה פותח את העיניים, אתה רואה את אחדות השם, אתה רואה את זה. זה בעצם הבסיס היסוד של סגולת ישראל, שלרב כל כך חשוב ומשמעותי הנקודה הזאת. יש סגולה, אין סגולה. הרב הלך בזרם הזה של התורה, שזו הנקודה העיקרית, הסגולה. אם יש סגולה, זה הכל מואר אחרת. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שהיא נובעת מהראשונה, זה עד איכן השכל הלימודי שלנו, שוב פעם, לא כרגע איזה סוגיות אני אסוג בהן, אלא השאלה שלי, עד איכן אני יכול למשוח את השיח הגלוי, החופשי, שמסוגל להיפגש עם האחרת, שמסוגל, כמו שאני מסביר את זה במאוד טוב, בכל דכפין יתי ויוכל שם. כן, שברגע שנופל, ברגע שנופל המצויות שבתוכנו, אז מאלה יש אפשרות להיפגש עם האחרת. כן, אז היכולת הזאת היא משמעותית עד אחד אני יכול למשוך את השיח השכלי שעסוק בלהיפגש עם, עם הבנות, לא רק עם מושגים, לא רק ידיעת מציאות, גם ידיעת מהות. זאת הבעיה העיקרית. בהלכה אומר הרב, ידיעת המהות היא ברורה. בהלכה אנחנו יודעים, כשאנחנו מדברים על כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. וזה גם זה חידוש גדול, אבל בסופו שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. לבוא ולדבר על זה גם בעולמות מוכנים זה לא פשוט. לא פשוט. האם אפשר גם במושגים מוכנים להיפגש עם האחר, להבין את המהות שלו ולשוחח איתו? אז השאלה הזאת היא, היא לדעתי, מה שאני רוצה להגיד, זה כאילו, זה לדעתי השוואה. אם יש הלכה בענייני אגדה, או אין הלכה בענייני אגדה בין השופט לבין הוקד. זאת אומרת, השופט, הוא נמצא במקום כזה, שוב, זה שופט ארץ ישראלי. אין שום סיבה שהוא לא יחשוב כמו ירושלמי. אבל במדרגה, שוב, בדוגמה הזאת של רבי יהודה זה מאוד בולט, של קרן ביבנה. אבל הנקודה היא, ככה אני חושב, שברגע שכל עוד שהוא שופט, ככה אומר את זה המפורש פה ברחוב, שלמד, אז הוא עסוק בדברים ידועים. בדברים שכולם, יש משותפים לכולם. נכון, זה הנקודה פה. אז נכון, אם תשאלו אותו, באותו רגע, אם יש הלכה בעיני אמונה או אין הלכה בעיני אמונה, אז יכול להיות שיגיע למסקנה שאין הלכה בעיני אמונה. זה לא התחום שלו כרגע, הוא כרגע נמצא בתהליך ההתפתחות שלו, במקום של ענבים, לא במקום של היין. ברגע שהוא ימשיך להתפתח, הוא יכול להתפתח בארץ ישראל, ולהגיע למקומות מאוד גבוהים, וגם להסיק מסקנות רוחניות, וגם להסיק מסקנות פנימיות דרך השכל שלו, ובעצם הוא יגיע למצב שהוא ייפגש עם השורשים של ההלכה. השורשים במיוחד מה שמר פה, כן, שורשי דיות כלליות, בעומק טעמי התורה, כן, או, או, כן, זה היין, זה היין שהוא מדבר עליו פה, זה היין הזה. זה היין הזה, זה בעצם הלכה למשה עם סיני. ככה אמרו יש מגיע את הפשי צדיקה, זה השורשים. השורשים של, כן, בזה הוא יכול להיפגש. בזה הוא ייפגש, ואז ישאלו אותו, יש לך מיני אגדה? אין לך מיני אגדה, אז נגיד שיש. הנה, עובדה שהוא מצליח להגיע למקום הזה. אבל יש עוד דבר אחד שהוא משיג. זה קצת פחות חזק משיר המד בית, אבל זה יותר חזק פה באיגרת. הוא בעצם ישיג את, ה, את, ה, את, ה, את ה, כאילו את השפע. לא נקודה קשורה. זה רק זה שהוא ישיג את ה... לא רק זה שהוא ישיג את ה... את, ה, את הסוגיות האלו של, של השורשים. השורשים הם לא... הם, שורשים הם שתי בחינות, הם סוגיה, אבל הם גם שפע. שפע כמובן אין כאן, שוב, אני כל זה הנקודה שדיברנו על עולם הרגשי. כן, זאת אומרת, הם ישיגו לא רק את הסוגיות הרוחניות, אלא גם את השפע הרוחני. כן? ולכן זה, יותר, זה דומה לכהן בעוד נקודה. לא רק בנקודה הזאת, שכביכול הכהן יותר מסוגל לתפוס את מה שהירושלמי אומר, שיש הלכה בימי אגדה, אלא הכהן יכול לעשות עוד דבר, שהוא חי ככה. זה משהו סגולי. זה לא משהו, זה לא משהו עמלי. כלומר, אנחנו מגיעים פה לנקודה של גמר, שאנחנו בעצם מתכוונים למושג של גמר מלאכה. אז כאן, בהסבר הזה, יכול להיות שגמר מלאכה זה מלאכה. יכול להיות שכאן בהסבר הזה גמר מלאכה זה מלאכה. אבל גם גמר מלאכה זה מלאכה, זה מושג הרבה יותר עשיר מסתם סוגיה רוחנית. אז יוצא שזה עוד נקודה ש, שלנבואה יש השפעה, לנבואה ולהגדה יש השפעה על, על, על ההלכה. לא רק זה שהיא קובעת את, לא רק זה שהיא קובעת את המקום שבו ההלכה נמצאת. והיא נותנת להלכה כוח של השראה ויכולות הרבה יותר גבוהים. לא רק זה, אלא היא גם מאפשרת לשכל של ההלכה להגיע, להגיע, וזה, זה שנתי משם כותב שם, זה, זה הרב מזמין באורות של הפרק על, על הרוח, על הרוח המוזגת. זאת אומרת שהשכל יכול להתרומם למקומות חדשים, שהוא לא יכול, ויכול, מכיוון שיש לו את היכולות האלה, כיוון שהוא נמצא במקום של פאזות כאלו גבוהות, שיכולות, כן, שסדרי הלימוד שלו כאלו גבוהים, אז הוא גם יכול, יכול גם לשוח את הכיוון ההלכתי, את רוח ההלכה, גם לסוגיות שורשיות יותר, לשורשי ההלכה, כן? איך אני חושב זאת? שוב פעם, יכול להיות שגם בסוף הוא גם מגיע לסוד של, 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 של המחד צדחק, חוץ מנקודה הזאת, עכשיו לא כותב את זה. לכן, זאת אומרת, אני לא פשוט לא רוצה לקבוע, לא רוצה לקבוע לאנשים, להוריד להם את ה... תקומה, אבל למה כותב את זה ככה? נכון, בפורים, כותב מגילה זה מגל יא, מגל יותקי. מגל יותקי, וזה הסוד, זה שייך למחץ לחק לה. זאת אומרת, אז הוא מחבר את זה למחץ לחק לה. זאת אומרת, וגם עם הציפור הזאת, והקרסולה שלה, הקרסולה שלה, גם כן, המחץ לחק לה משיגים מהקרסול ומעלה. הקרסול ומעלה, ומי הקרסול ולמדו זה שבע שנים. אז זה מתאים לנקודה הזאת, אלא לזה שהסוגיה של י"ק זה שייך לסוד. הסוגיה עכשיו גם ו"ק, סתם, ו"ק זה אירועים, זה צורה מפורש. יש לזה מקומות, שאומרות את זה באורות התחייה פרק י"ג, אורות התחייה, אורות התחייה פרק, זה פרק י"ג. אבל יש, נכון, בקוף סמך א', קוף סמך א', סעיף, קוף סמך א', סעיף ב', הוא שם מדבר גם כן על ה... על ה... בשם קוראים ומסביבים אז את הו' ואת הקי. אבל וקי, בשפה של המקורות האלו, זה תורה שמכתב, תורה שבעל פה. ושוב, החיבור בתורה שמכתב, תורה שבעל פה, זה בעצם מה שהם משיגים, כן? נכון? גם בפרק י"ג, לראות אותך, וגם בקוף ס"ח בסעיף ב' הוא מדבר על זה. אם לא טועה שזה גם באותו קודש בעמוד, אם לא טועה זה תף, אז הוא מדבר גם שם, באותו קודש תף, גם כן מדבר על על יחסים בין ההיא התחתונה לבר. אז זה, זה, זה מה שבעצם, זה הפשט של ה, של ה, אם אנחנו, אם הרב כאילו נאמן למושגים, אז המחד צדחה הכלל של, של הסוד, מגלי י"ק. מגלי י"ק, זה מקביל לדרשות שלו במורה הראייה. עכשיו אחד צדחה הכלל זה מי מפורש מבי הבינה ומעלה, וזה, וזה, ואז יוצא שכל הדיון פה זה באמת היחסים בין תורה, דיון, זה יחסים בין תורה שמכתב, תורה שמפה. הפוך, בין תורה שמפה לתורה שמכתב. ואז הנפקמינה היא, הנפקמינה היא האם יש פה שתי תורות או תורה אחת. זה מה שאומר בגרת הרפש צדיק א', בנות, זה הגרת, ושמה הנושא מפורש, יש תורה אחת, ומה שמחבר בין שתי התורות, זה הלכה משה מסיני. ואז יוצא שזה מה שבעצם, מה שבעצם משיגים פה. בעצם זה מה שמשיגים. משיגים את ה, הם משיגים את שורשי תורה, את שורשי תורה שבלפה, זה תורה שזה הלכה משה מסיני, וזה מחובר לתורה שבכתב. תורה שבכתב, ואז שתי התורות הן בעצם תורה אחת. זה אחת. ושתי התורות זה, זה עבר והקי. עבר והקי. זהו, אז עכשיו, כשהכהן מגיע, כשהכהן מגיע לבב, כשהשופט מגיע לבב, אז הוא כאילו שורשי תורה שבכתב, אז בעצם זה השגה של סוג, של של שורשי התורה, אבל זה גם חיים, גם חיים, גם חיים. אז הכהן, כאילו כשהוא מגיע מדרגת הכהן, יש לו שתי מעלות על השופט. אחד זה שהוא משיג סוגיות גבוהות יותר, הוא יכול להכריע בעניינים רוחניים, וגם הוא חי את זה, ושזה יסוד סגולי, כן? ככה נראה לי שפשטות צריך להגיד את זה, לא, מפני שאחרת, הגבלה פה מאוד מפריעה לי, בגלל שקשה לי מאוד לקבל את זה, תמיד זה יפריע לי, קשה לי מאוד לקבל את זה, שהשופט, הארץ ישראלי, הוא ברמה הרבה יותר נמוכה מהירושלמי. כשהוא בעצם חי בבית ראשון, בהערות מאוד גבוהות של בית ראשון, ואיך זה שהוא לא מגיע למדרגות, מיוחד, והדוגמה שלך מביא אותה, הדוגמה הכי בולטת, שהוא מביא דוגמה של שופט. השופט הזה כן הגיע להלכה, בעניינים רוחניים. זה מה שהוא הולך להגיד פה עכשיו. אז יוצא ששופט, כן, זהו. עכשיו, זה נכון שכאילו הבבלי נשאר עקר. סתם, לא מזמינה כל כך טובה, אבל כן, נשאר בלי יכולת. זאת אומרת, הוא כאילו הוא חי בעולם של השופט, אבל אין לו את הסביבה של השופט, וכיוון שאין לו גם את הסביבה של השופט, אין לו גם את היכולת של השופט, הארץ ישראלי. ולכן הוא נשאר במדרגה הראשונה, שזה כאילו הענבים וזהו. דרך אגב, אני חושב שזה גם לא ענבים, אלא זה צימוקים. יש לי הוכחה מזה, שבבבל אנחנו צימוקים ולא ענבים. זה ממסכת ביקורים. מסכת ביקורים, תסתכלו שהרב מסביר לשם, שאלו החוקים מביאים, צימוקים ודמיות של תיינים, ובארץ מביאים ענבים. אז רואים מפורש, שהרב מדבר על זה שם, זה נושא, הוא מרחיב על זה שם. זאת אומרת, בבבל, גם הענבים הם צימוקים. צימוקים, כן, אין, הם לא, זה לא ענבים של קרן ביבנה. הם אכלו צימוקים, יש שם צימוקים, וזה אומר שגם הכהן, זה אומר שגם השופט, זה לא אותו שופט, אתם מבינים? בגלל שאין לו את הסביבה הזאת, אז גם היכולות, בסדר, אז כאילו את היסוד הזה, שאנחנו מתחילים בעולם גלוי, ובעולם גלוי אנחנו יודעים מה אנחנו מדברים. בארץ אפשר להבין את זה? אפשר לשוחח? ובבל זה מאוד קשה לשוחח, מאוד מאוד קשה. גם אחרי שאתה שואל אותו חמש פעימה, והוא עושה שיקוף, ואתה עושה שיקוף, גם אחרי כל זה בסוף יש ספקות. מכיוון שאין תקשורת. אין תקשורת, אין יכולת, קשה לשמוע, קשה להבין. אפשר, אחרי הרבה מאמץ גדול אפשר. יש שם כולם כבדי שמיעה, כן, מכיוון שזה קשה. אין אישהו, אולי גם כבדי ראייה. לא רואים טוב, לא שומעים טוב, זה פשוט זה חושך, לא? כן, כשיש חושך, אנחנו אומרים, כשלא רואים, זה גם לא שומעים. עכשיו זה מאוד בולט, אתה לא שומע, אתה גם לא שומע. חשוך, וגם אלה גם כבדות של שמיעה. זה שמיעה, כן, אבל בארץ זה... אתה אוכל ענבים, אוכל ענבים פשוט של דבר שאתה רואה, אתה שומע. ואז אתה גם יכול לשוחח, אתה יכול גם לפסוק הלכה מהר, הכל ברור, הכל בהיר. אני לא צריך יותר מדי להעריך. אלא אישה אומרים את הדבר, וזה נסגר, זהו, סגרנו מיד. אנחנו נהיה בגלל מה אנחנו מדברים. הנקודה היא, האם אפשר גם לגרור, זהו, אבל, אז יוצא שיש לנו יתרון, יתרון הראשון של השופט ארץ ישראלי, שהוא אוכל ענבים. השופט הבבלי אוכל צורקים, א', ב', ממילא השופט ארץ ישראלי הוא רואה ושומע, לכן קל לו מהר מאוד להגיע להבנה עם הזולת. ולכן הוא כל כך מהר, אז לא, אז זה יתרון בפשטות. אחר כך הוא יכול מאוד להפך גם לכהן. ואז הוא יכול הרבה יותר מהר. אני מניח שבבל, גם אם אתה תהיה 40 שנה בישיבה, שהוא מם, לא תצליחו להגיע ליין. רק בודדים, 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 צריכו, תראו מה זה יין של צימוקים. של ספקות, תקפקים לזה, כן, אפשר, אי אפשר. לא יודע איזה יין זה, אם זה חש של שם יין. כן, אבל בארץ, כן, בארץ אתה יכול להגיע ליין. יכול להגיע ליין, כשאתה יכול למשוך את השכל למקומות האלה. זאת אומרת, אתה יכול לדבר גם עם מושגים רוחניים, לא על ידיעת מציאות, על ידיעת מהות. למה? בגלל שהסביבה תומכת בזה. הסביבה מאפשרת, זה סביבה כזאת, סביבה כזאת שבה יש מרחב. שבה כשהעיניים מתחוללות, הן כבר רואות את המרחב. הן יכולות גם, מילא גם יכולות גם לשמוע. הן יכולים גם להגיע, זהו, כך אני חושב, זה כל היה הקדמה, שבהמשך, כאילו הרב לא בטוח שהוא אומר את המשמר, אבל אני חושב שכן, כך צריך להבין, זה אחרת יש פה קושיות מובנות בעצם האיגרת. שבכורה, כמו שמעתכם, הרב שופט גדל בארץ. הוא לא שונה מהירושלמי, אלא רק עולה על הירושלמי. אלא הכוונה היא, שוב, אז כך מבין זה, שהשופט נשאר בקומה התחתונה של הענבים, והכהן מצליח להגיע לקומה העליונה. שזה השורשים של הסוגיות. ויש לו, שוב, כן, אז יש פה יתרון לשופט הארץ ישראלי, ויש פה יתרון לכהן. שופט הארץ ישראלי אוכל ענבים, והכהן, כהן, יש לו שתי מנות, שהוא מושך את הכיוון הזה גם לכיוון של שורשי ההלכה, ולכן הוא תופס את החיבור שיש בין תורה שבפי לתורה שבכתב, שזה מאוד רוחני הדברים האלו, וב' הוא גם חי את זה. זהו, עד פה הקדמות שלי, אפשר את זה בפנים. לעניין אותי זה החילוק שבין הכהן השופט. המוסקה אותורה לעניין קבלן בית הדין, שהכוונה בין דרך לימוד של רוח הקודש גם כן מסתיים, זה הנקודה. בין דרך לימוד של רוח הקודש גם כן מסתיים את הבירור, את בירור ההלכה, והיינו הוא כהן, ששפתיו ישמעו דעת כמלאך השם צבאות הוא. זאת אומרת, למה יש מלאך השם צבאות? בפרט כהן גדול דבר אישי לדבר רוח הקודש ושיל רואים טובים. שוב, תמיד, לא, מיד עולה השאלה, נו, ומה, והכהן, והשופט הארץ ישראלי, הוא לא חי בארץ? אין לו את כל מה שתיאר קודם את האווירה של, 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 של הנבואה, ושפע הנבואה שפעל, עובדה שיש. לכן אומר, השופט, דנו שמוצאים משפט על פי הסברה, בדרך לימוד המבורך, טוב, מפה זה החילוק. זה ההבדל בין הכהונה לבין השופט. השופט עסוק זה הפשט, השופט הוא, השופט הוא הגיע למדרגה כזאת שרוח הקודש פועלת עליו. השופט הוא הגיע למצב כזה שהסביבה הזאת הוא כבר חי אותה. זה ההבדל בין השופט לבין הכהן. שהשופט בעצם רוח הקודש, המרחב הזה לא פועל עליו. לא, אוקיי, המרחב הזה פועל עליו, אבל לא בצורה חיה. אלא בצורה לא מודעת. כמו שחלל וזמן פועל על הבן אדם בלי שהוא מודע לזה. זאת אומרת, יש פה משפטים כאילו אפריוריים. ביקוריים, שמותים לו יכולות. אבל מה, אבל זה לא, אבל זה סתם, סתם, ראשון גסה, זה יהיה כמו מתמטיקה, לא כמו אמנות, לא, סתם. זה אידיוט, כאילו, משפטים שנתונים בתוכו, אבל הוא לא מצליח, זה לא חי בתוכו. זה לא חי, וזה נתי הבדל לרוח הקודש לבין זה. הרי בארץ הסגולת ישראל פועלת. אם בארץ הסגולת ישראל פועלת, אז לשפע הנבואי הזה פועל, אז זה פועל. את מי זה שואל בכלל? אתה רוצה אותו, לא רוצה אותו? זאת העובדה. דיברנו על זה, על ארץ כנען, וכי אתה תזכיר לבעל תשובה את איפה הוא בא, אז איך אתה מזכיר לארץ ישראל איפה היא באה? אלא בוודאי, בוודאי, זה מעלה, יש פה ארץ של חיים, ארץ של אביב, ארץ של, של עוצמות גדולות. אז זה לא משנה אם אתה, אם אתה רוצה את זה, לא רוצה את זה, אם אתה מבין, זה לא מבין, זאת המציאות. אז אם זאת המציאות, אם זאת המציאות, אז ודאי שהשופט הוא כזה, אבל השופט, אז מה ההבדל? אבל זה לא רוח הקודש, אתה מבין? רוח הקודש, רוח הקודש זה רק אחרי שאדם למד 20 שנה בישיבה, ועמל בהלכה, ואכל המון ענבים, אכל המון ענבים, לאט לאט מתפתחים אצלו, מה? מתפתחת אצלו כאילו הקדושה שבמקום הזה. כן? זאת אומרת, יוצא מן הכוח אל הפועל, בתוך האישיות שלו, המרחב הזה. המרחב הזה נעשה מודע לו, או הפוך, הוא נעשה מודע למרחב הזה. המרחב הזה, וזה, זה נקרא רוח הקודש, כן? רוח הקודש, רוח הקודש, כמובן, כן, שהיסודות האלו של, של החוכמה המקומית, נהפכים ממרחב שבו אדם נתון למרחב מדבר. מרחב שמדבר, מרחב ש... כן, זה בעצם פשט מצאת, לא? יגעתי. יגעתי פשוט שדבר, עשיתי מאמץ, נגיד, 455. אז מה קיבלתי? 455. מצאתי פשוט שדבר שאני קיבלתי 10,000. מה פה שאני הבאתי 455, מה פתאום אני אקבל 10,000? אני אקבל 10,000 שזה בעצם הכישרונות שנמצאים פה כל הזמן. וככל שאדם יותר עמל, יותר עמל, אז בסופו של דבר, ככל שאדם יותר עמל, אז בסופו של דבר, כמו אדם שיש לו כישרון, אז בסופו של דבר, אין ספק שעיקר העבודה זה כישרון, עיקר העבודה של אדם זה עבודה. הטכניקות, וזה היכולות, וזה המאמץ הגדול שהוא משקיע. ובסופו של דבר, הכישרון פורץ החוצה. אז גם פה זה אותו דבר. המקום הזה זה מעיין נובע של חוכמה, מעיין נובע של חיים. אז ככל שאדם יותר יעמול, ככה הכישרונות הטבעיים האלה יותר יצאו לפועל, וזה נקרא רוח הקודש. אז יוצא לך שהשופט זה בעצם בחור בשיעור א' בישיבה. עד שיעור ח'. כשהמדד בין המעבר משיעור חף לשיעור חף א', צריך להיות האם זה כבר חי, האם אתה מצאת. אם אתה נצרק בשלב של היגעת, אז אחרי שיעור חף אומרים לך הביתה, לך הביתה, תמצא לך עבודה אחרת. למה? בגלל שזה, מצאת את הלימוד. מי זה אדם שנשאר אחרי שיעור חף? מי שיש לו רוח הקודש, מי שמצא. אם הוא לא מצא, אז סימן שזה לא כישרונות שלו באמת. אז הוא צריך ללכת לעבוד, לחפש לעצור עבודה אחרת. אבל מה?
אבל דווקא הפשט זה שכהן זה דבר מולד, לעומת שופט של נרכש.
בסדר, אז מה אני יכול לעשות? אז צריך לקרוא פעם תקרא את שילה מבית בעיון, ותראה שהוא לא מציג אותו כהן ככה. בסדר, אז נכון, זה מה שאמרנו, שיש לאדם הזה שעמל בישיבה, יש לו... תכונות של כהן. זה לא שהוא, שכל כהן, גם כהן דרך אגב יכול להיות עם הארץ. כלומר, יכול להיות זה דבר שהוא מולד בו, אבל הוא טיפש גדול. טיפש גדול, אבל אם הוא... זה מה שאני אנסה להגיד. הכהן זה מעבר משלב לשלב, שהוא כולל שני דברים. את היכולת להבין דברים, סוגיות גבוהות, ו... שרוח קודש פועלת בתוכו. אז רוב הכהנים, רוח קודש לא הייתה להם, לא הייתה דבר הזה. ובית שני, גם כן, גם כהנים הגדולים היה להם רוח קודש. זאת אומרת, זה יותר עקרונות, שאם באמת הכל היה כמו שצריך, אז הכהן היה לו רוח קודש. אבל במציאות יש כלל, שם אומר אותו, כלל ברזל. שמה של, יש ברית, כזו שהוא קראתי מהעולם. יגעת ומצאת. אמן. מצאת ולא יגעת. כן. או, כן. מצאת ולא יגעת. אז, או, כן, כל דברים אחרים, אז אל תאמן. למה? מכיוון שאין דבר כזה. אם אתה יגע, אז אתה מוצא, ואם אתה, נגיד כזה משפט שאתה מוצא בלי יגיעה, זה לא נזעיל, אין דבר כזה. אין דבר כזה. לכן אומר, גם אפילו הכהן, טוב, זה ככה אני מבין את זה. ככה אני מבין את זה, לא כשכל הכהנים דיברו ברוך הקודש. אלא היה להם כזה כישון כזה, ידע, כן, והמיוחד לאור השווה ששילה מתבאת בו. זה מאוד חריף עם הנקודה הזאת. שזה לא מקווין שהגיע לישיבה שמזכה על רוח הקודש, שאני נכנס לכל יין, הוא אמר מפורש שלו. הוא אמר מפורש שהוא אוכל, שהוא צריך לאכול את הענבים קודם. אלא זה יותר עיקרון, זאת אומרת, העיקרון הוא כזה שהכהן, מיוחד כהן גדול, הוא צריך להיות במדרגה כזאת, זה המדרגה שהוא צריך להיות בה, שיש לו רוח הקודש. אבל זה גם מה שראינו במעשר שני. מעשר שני, שכשם שיש כהן בכלל, יש גם כהן בכל פרט ופרט. אני יכול להגיד יותר חריף, שגם בכהן עצמו יש את הכהן הפרטי שבתוכו. הוא צריך לעבוד קשה בשביל להגיע לרוח הקודש. כך אני מבין זה. זאת אומרת, גם הכהנים עצמם צריכים לעבוד, בוודאי כשאנחנו מדברים פה על החנוכה הזאת שאני מתוארת פה. זה יותר עקרונות, יותר עקרונות, יותר כיוונים, מבדינים הכיוונים. ולא דוגמאות אבסולוטיות. כך אני מבין, בכלל ברוך זה ככה, תסלחו לי, כן? זה לא גט שאני יכול לדעת בדיוק איך זה נמצא, זה לא כתוב, זה לא תפילה שאני יודע איך נמצא, וזה גם לא איך מבשלים, איך עושים את זה. כל מושגים, זה מושגים מוכנים, הם כמו שאמרנו, כן. אז גם פה, בפרד כהן, זהו, עוזבים את זה, שופט דיינו שמוצאים משפט על פי הסברה, זה הנקודה שלו. זאת אומרת, כשהיית הולך לשאול את השופט מה לעשות, אתה יודע שאתה מדבר עם בן אדם שעוד לא הגיע, להבנות מוחלטות של, לא, שעוד לא הגיע לאורך הקודש, עוד לא הגיע לשורשים של ההשגה. הוא גאון בתורה, אבל הוא לא הגיע עוד לשורשים. זה כשאתה הולך לשאול את הכהן. עכשיו, למה יש יתרון לזה? כאן שבית המדרש בנוי ככה, בית המדרש בנוי על העבודה הזאת. הוא אומר ככה, בית יש לכל אחד ממצד קידוש ישנו בכלל לא תסור. נראה כתוב, כהן הייתי אומר, דווקא מדבר ברוך הקודש, יש לא תעשה, כן? זה נקודה חשובה. זאת אומרת, א' כדאי לשאול רק את הכהן, וב' או רק אנשים שהגיעו מדרגה הזאת של הכהן, כן? זה קשור לזה שלא מפחדים למות, כאילו לא יודע, המון דברים. נפגש עם עולם הבא, אני לא יודע, כן? נפגש עם הממדים האלוקיים, כל הדברים האלו, כן? גם במדברים אחר קודש שלא תעשה. אם היה כתוב רק שופט, הייתי אומר, בין שחוד יהיה רוח הקודש כלל, מדיעת ספרת ההלכה. כן? זאת אומרת, מה פירוש? זאת אומרת שרוח הקודש לא אין לה שום השפעה על ההלכה, נכון? וכאן כל הנקודה היא פה שאנחנו רוצים ללמוד מזה שכן, שיש השפעה לרוח הקודש על ההלכה. וההשפעה הזאת, כמו שאמרנו, היא בכל המרחב, כל מה שדיברנו, גם במרחב, גם בזה שהיא דוחפת את הבן אדם לשורשים של הדברים, והוא מגיע לשורשי הדברים. לכן יש את הלימוד, לכן יש את שני הלימודים. אחד זה רק מי שהגיע למדרגות הגבוהות, וב' יכול להיות שאותו אדם שהיא למדרגות הגבוהות, טוב, כן, זהו, מה שאומר, ואם היה כתוב רק השופט, הייתי אומר, זה היה כתוב רק כהן, הייתי אומר דווקא במדבר אוכל קודש, יש לו את הסור. נכון? מי שמצא כבר הגיע לחיים אלוקים, מה שנקרא מצאת, רק אז אני יכול לשמוע, אני אלך לשמוע אותו. היה כתוב רק שופט, הייתי אומר שלא הייתי לומד את העיקרון הזה, ש... נכון, אז לכן חוץ מכהן צריך לתור גם שופט. למה? כדי להגיד שגם בעל ההלכה רגיל צריך להקשיב, לשמוע, וגם אם הוא אומר דבר, רוב גדולי התורה יכול להיות שהיו שייכים מדרגות השופט, וזהו. גם בארץ ישראל. צריך לשמוע עליהם. יכול להיות שרוב הסנהדרין, זה מה שאמר, וצריך לשמוע עליהם. זה הפשט, אם כתוב רק כהן, לכן כתוב שופט, כדי להגיד לי שגם שרוב הסנהדרין יכול להיות שהיא לא מגיעה בשלב הזה בכלל. בכל זאת צריך להקשיב להם. אם כתוב רק שופט, הייתי אומר שאותם כבר הגיעו מדרגה של כהן, אני לא מקשיב להם. אבל שאתה כבר מחוץ לגדר הזה. ויש לומר, במקום שאין שום, שם שום צד מקום ספק על פי שפת העיון, שאך לא בשמיים היא. עלי בדחו לאלמה. למה כשבעצם השכל יכול לגמור אותו כל לבד, ויש יתרון לזה שהשכל גומר אותו כל לבד. אבל במקום שיש על פי העיון משרשי התורה, כתובה ומסורה, צדי ספק, כבר אין לזה הכלל בשמיים, זהו. אלא מה? זאת אומרת, פה יש מקום בעצם להיעזר. באמת הרב מסדר, דתי מסדר פה עכשיו את היחסים אל שני, נכון? כלומר, באמת, יכתחילה צריך לשאול את השופט. צריך לשאול את השופט. למה? בגלל שהתורה היא שייכת לשכל. מה לתורה שייכת לשכל? צריך לשאול אותו. אבל איפה שבעצם מגיעים, איפה שיש ספקות, אז שם זה בעצם פותח פתח, כאילו לאלו ואלו חיים, נכון? השורשים של התורה. אז אפשר להבין דרך אגב שזה ספק של חושה, כמו נגיד בבבל. עכשיו בכלל אתה לא יכול להשיג את זה, אבל יכול להיות שכאן הספק הוא לא חושה, אלא הוא מעלה. זאת אומרת, זה סוגיות שבאמת אי אפשר לסגור אותן פה. כלומר, אם יש סוגיה, עוד רגע, בבבל זה צימוקים, שם אי אפשר להגיע בכלל להכרעות רוחניות. שם ודאי שאין הלכה בענייני הגדה, אז מה שאנחנו נראה לכם שם לשאול אותם את זה, אז לא שואלים אותם. בסדר, כל אחד יש את הצוות שזה, זה, זה, זה אריסטוטלי, זה הפלטוני, זה מקובל, כל אחד בעניינו, זה לא נוגע לכלל. בארץ ישראל כן אפשר לשאול, כן אפשר לשאול, אז למה הוא אומר פה רק אם יש ספק? יאי שרוצה לומר שזה לא לגריעות, אז שוב זה למעליות, אז זאת אומרת, אם השכל יכול לגמור את הדבר הזה, אז בגלל שאנחנו עסוקים פה בכיוון כזה של סקאלה אחת שאדם עובד בה, אם השכל יכול לגמור את הסוגיה הזאת, אז בשביל אתה צריך להגיע למקומות האחרים. סגרת את העניין, זהו. זה העניין של השכל, שהוא יכול ללמוד תורה ולהבין. זה הקידוש הגדול, שצריך ללמוד תורה ולהבין. אבל אם יש ספק, אז זה לא ספק הבבלי. לא ספק של הבבלי שבעצם אני לא יודע. אם אני לא יודע, אז אני ודאי לא אלך לנסתר. זה הנקודה. לפי הראש של הבבלי, יש לך ספק, אל תכנס לשם. תשאיר את זה כל האפשרויות. אז לא כתובתי עכשיו לשאול את הכהן. אלא הנקודה היא כזאת, שאם יש ספק, אם יש שתי אפשרויות, אין כאילו בירושלמי ספיקות של הבבלי. אם יש לך ספיקות של הבבלי, תשב הרבה זמן, תתעסק בצימוקים שלך, ותעבוד קשה, ואולי בסופו של דבר תגיע להכרעה. אל תיכנס למקומות הפנים יותר. אין שם אפשרות. יש שם רק שם סומסו, יש שם רק עבודה של עוד דף ועוד דף, עוד תוספות, עוד רשי ועוד רשמי ועוד ריטו, וזהו. כל יתר הדברים יבואו מהם, יכול להיות כל אחד במחשבות שלו. אבל אז איזה ספק מדובר פה? לא שספק שמחשיקים הוא שיבני השם, אלא ספק של ארץ ישראל. ספק שארץ ישראל זה כמו שדיברנו על מושג שנקרא פלא. כלומר, זה כאילו המגע עם הבינה. אתה מתקרב עכשיו לשורשים של תורה שמכתב. כשאתה מגיע לשורשים של התורה שמכתב, אז אתה נוגע במדרגה שאין בו דברי אלוקים חיים. אז פה אין מקום, פה יוצא שהספק הוא לכתחילה. הוא למעליות, הוא לא לגלו אותה. זאת אומרת, הסוגיה הזאת של הלל ושמי. הסוגיה של הלל ושמי. הסוגיה הזאת, כן, זה מעלה אדירה, מעלה אדירה שיש פה ויכוח. יש מחלוקות, זה מעיד על החולשה הנוראית, החיסונות נוראים. ככה, אם תסיים גם איך הרמב״ם מסביר ספקות ככה, הוא אומר שפשוט לא שימשו די צורכם. ואם לא שימשו די צורכם, אז ברור שמגיעים לספקות. לא למדת כמו שצריך, לא ביררת כמו שצריך. כן, יש לך ספקות, אז תמוד עוד יותר. 20 שנה למדת ואתה לא מבין, עוד 20 שנה. וזהו, אחר כך אולי תגיע, ואם גם אז, עוד 20 שנה. אין דרך אחרת. בירושלים, נגיד המהר"ל, כשהוא מסביר ספקות, או נגיד הירושלים מסביר ספקות, אז בשביל במקומות האלו הספק הוא לכתחילה. זה לא חיסון, זה מעלה. מה היינו עושים? היה רק ירקרקת ולא הייתה צבבת, לא הייתה דמדמת וכל מה היינו עושים? איך זה היה נורא היום? אז המחלוקת שבין בית הלל לבית שמאי, זה מחלוקת של חתחילה. זה מחלוקת אידיאלית, מחלוקת שבא להרבות תורה ולהדיר. אלו ואלו ואלו כאן חיים. אז יכול להיות שזה מה שרוצה להתפוע. זאת אומרת, אם אתה רואה שאתה מגיע למקום כזה בארץ ישראל, שהשופט לא מגיע להכרעה, אז סימן שהוא נוגע בסוגיה שאין ואלו ואלו כאן חיים. אם הוא נוגע בסוגיה שאין ואלו ואלו כאן, אכן יש לו ספקות. זה לא ספקות של חוסר עבודה, זה ספקות של עבודה קשה. זה כאילו שכר מצווה ולא עונש מצווה. זאת אומרת, יש עונש, יש שכר. בבבל זה כאילו שווה לי השם, אז גם אתה עובד קשה, אתה נמצא בבבל, יש להם את המחיר. המחיר זה ספקות, המחיר זה חולשות, והמחיר זה שאתה לא יודע. כך אומר הרב, יש מקום שעומד זה מפורש, ולכן אתה נשאר בספק. לכן צריך להחמיר שם, ולכן צריך לקבל שגם כן, כשדברים לא נפטרים. פה היכולת של הספק הוא אידיאלי. פה הספק הוא היה, מי שהגיע למשלב של הספק, הוא זה סימן שהוא אדם רציני. סוף סוף, עד שפה הכל היה ברור לו, סוף סוף הוא הגיע למקום שכמדברים לא ברורים לו. אז הוא יכול לברך, זה שהוא זכה לשכר מצווה. כן, הוא הגיע לבינה, הוא הגיע למקומות האלו שבו אלו וילדו ואלו כאים חיים, למקומות שאפשר מאוד דבר מתוך דבר, למרחבים. טוב, הוא לא הגיע לשם, אבל הוא קרוב לשם. הוא התחיל להרגיש את זה, וזה מה שאב הסביר שם, זה מה שאב הסביר שם עם הציפור הזאת. כן, אב הסביר עם הציפור הזאת, שהציפור הזאת, נכון, זאת אומרת, שאלו שלא שכים הדרגה הזאת, הם לא יכולים לסגור את הסוגיה. לא לסגור את הסוגיה, זה מה שדיברנו על זה, כן, זאת אומרת, זה קשה להם. בבינה, מה שהיא עושה, גם כן, היא לא מסלקת את הבעיה, היא רק אומרת שזה דיאלקטיקה כזאת. אז זה נתימה שאתה אומר פה. יש דבר שמקום שאין שום צד, מקום סג, לא, שח, לא בשמיים. זה הוכחה שזה לא בשמיים, זה לא ביטוי שלי, זה ביטוי חיובי. כן, זה לא ביטוי שלי, זה ביטוי חיובי, כן, שלא בשמיים. כן, אבל לדעת כולם, אף שלדעת כולם, זאת אומרת, היא לא בשמה, היא פה בארץ, לכן תסגרת את העניין, לאיפה אתה הולך, אבל במקום שיש על פי הגיון משהו שהתורה כתובה מסורה, צריך לספק שזה מעלה, אז כן בשמיים, ניגענו לשמיים, זה מעלה מאוד גדולה, מיוחד לאנשים כבדים, זה מעלה מאוד גדולה, וסוף סוף הגיעו לשמיים, אנשים שצימוקים עוד כך, סוף סוף הגיעו ליין, תחשבו אתם הולכים בצימוקים, משלים אותם, לא יוצא יין, פתאום יום אחד אתה יוצא יין, איזה שמחה גדולה זאת, כן? ויש לומר שההלכות שנשכחו, זהו, עד פה זה כיוון אחד, עכשיו, זהו, אז זה מה שלכאורה שם קוראים עם התניה במקנה הזה, למה? מכיוון ש... טוב, אז משה, אז יהושע הסתבך שם עם משה, זה לא הלך לו טוב, לא היה הסתעה שם, ומשה ואז נשכחו ההלכות. אתה יכול לבוא ולומר שזה חולשה. ויש בזה בחינה שזה חולשה, ברור. שפתאום במקום לדעת, הוא לא ידע. אבל יכול להיות, זה מה שאומר פה הרב, שזה לא היה חולשה. אלא היה משהו אידיאלי במצב הזה. והדבר האידיאלי שמצב הזה היה, זאת אומרת שמה, שזה בעצם יצר דבר חדש שעד עכשיו זה לא היה. ומה שזה יצר, זה יצר שכל כזה שיכול היה לעלות אל השורשים של התורה. זאת אומרת, אל הוו. לוו, אולי גם תחילת העליונה. כן, ולהגיע, זה מה שאומר פה. יש מה שהלכות שנשכחו מבנו של משה נשכחו לגמרי, אם משום אחי לא היה אפשר, להחזירן, כי אם על ידי פלפול של אותו בן כנז. שוב, אתה מבין, אם זה כזאת חלוקה, כאילו השופט הוא כזה והכהן הוא כזה, אז לאותו בן כנז זה לא היה עוזר. אבל כאן שזה צורת עבודה, דרכי לימוד, אז בארץ ישראל אתה יכול להגיע על ידי פלפול של תורה, להגיע לדרגה של הכהן. זה מה שאומר פה, כן, משום אחרי לא היה אפשר להחזיר רק אם על ידי פלפול של תניה בן כנז, שתקחו לגמרי כרדן כאן של דתי, גם השורשים, זאת אומרת, גם הכהנים שכחו. ויש לומר, כן, גם הם שכחו, זה ככה ממש משהו, גם, הכל נשכח. המדרגה ההלכתית והשורשים נשכחו. ולכן זה הכריח אותם, הכריח אותם לעשות מאמץ יותר גדול. אבל זה אפשרי, אם זה לא אפשרי, הם לא יוכלו לעשות את זה. אם לא הייתה את הקומה הגבוהה יותר, אי אפשר לעשות את זה, אבל זה אפשרי. ויש לומר שעדיין באמת שיוציא את שדה הספיקות מתוך פלפול. ואחרתי על פי נבואה, רוח הקודש, יהושע ראשי פנחס. אז לכן גם זה נשכח. זאת אומרת, במצבים אחרים זה מה שהיה קורה. מצבים אחרים מתוך הלימוד ההלכתי, היה מגיע למדרגה של הכהן. ואז בעצם הם היו בחינה של רוח הקודש. והם היו גומרים את הדיון בהלכה. אבל גם זה נשכח. אז יוצא שעוד יום כזה היה צריך לקנות עוד קומה. לשם את השם, בהתחלת נטיית תורה שבעל פה, לחזק אדם של חכמים על פי השכל היוצא עם פלפולה של תורה, צריך להיות לברר אפילו את גמר ההחלטה על פי פלפול. באנו שניתנו גאולת הלית וגאולת תחתית. נגד שתי ענייני הבירור. מה שייך לשכל הארצי הגיוני, מה שייך לשכל העליון של השפעת הנבואה ברוך הקודש. וישנו דהיינו הכאב לכידה אדמה הקרה. מה כתוב הרבות עד אפילו הגמר שכה הוראה את שדה הספק על פי עיון השכלי, כן, אפילו הגמר שכה הוראה את שדה הספק על פי עיון השכלי, שאפשר להיות מוכה בשמיים, כל גמר אתם מפילו והיינו מלכדם את זה. ופה יש דבר, חידוש דתי, עוד חידוש. כבר הרבה צריך אומר עוד חידוש. חוץ מהחידוש שהוא אמר עד עכשיו על המרחב, איך שהמרחב בעצם נותן כוח לשכל למשוך את הדיונים, עד רום כזה, שבסוף אתה גם משיג את המדרגה של הכהן, זה המדרגה של היין, לשני דברים, זה היכולת לדון על הדברים, לסוגיות, סוגיות רוחניות. הוא יכול לדון עכשיו בסוגיות הרוחניות, אבל זה גם חי, כמו הכהן, נכון? עכשיו, מה שקרה פה זה שבעצם, בעצם תהיה מקרז לא הצליח לעשות את זה. כאילו תהיה מקרז ישב בישיבה של רבי, כן, שרבי, כן, סתם בצורה הלכותית, כבר שבעצם יכול להיות יותר גדול, הבית ראשון, זה הרי יותר גדולה הייתה, אבל כן, אבל סתם שאלה דוגמה, ישב, ובעצם במקום להפך לכהן ולשתות ולהגיע ליין, הוא לא צריך לעשות את זה. ואז היה צריך לעשות עוד דבר אחד. וזה לדעתי חידוש שלישי שיש פה. החידוש השלישי שיש פה זה שאפשר, וזה לדעתי אגדה. זאת אומרת, יש פה את היסוד ההלכתי, למדרגה אחת, ובעצם הוא היה צריך לקבל את המציאה, שזה היין. שזה סוגיות סגוליות ואיכותיות שיש פה. כן? היה צריך כאילו לחיות, הערה, נכון? כן, זה פשוט, הגעת ומצאת. עכשיו, הוא לא השיג את זה. אז אם הוא לא השיג את זה, אז מה קרה לו? הוא בעצם, הוא בנה עוד קומה של, עוד דבר שלישי, הוא בנה בעצם מה שנקרא דעת יולוקים. זה לדעתי האגדה. זאת אומרת, האגדה היא מושכת עוד יותר את השכל אל הקומות העליונות. אני לא יודע אם הוא השיג את ההי בשכל. הוא השיג את הו בשכל. זה חידוש גדול. זאת אומרת, הוא לא, כאילו, הוא היה צריך להיות ככה, כשאתה עמל, אתה בסוף מגיע לשורשים של התורה. של תורה שבעל פה. שורשים של תורה שבעל פה. זה הרחב שמוסד, צריך להגיע למקום שם. ולחיות את ההלכה לשם סיני, שזה השורשים. עכשיו, הוא לא הגיע לזה, כי הרב המפואר הזה נשכח. זה מה שהוא אומר פה, נכון, אפילו הגמר שאחר רועד שדה הספק על פי עיון השכלי, שאפשר להיות מוכב השמיים, וזה כולם מסכים ששם זה שמיים. כולם מסכימים שפה זה לא בשמיים, כולם מסכימים שפה זה בשמיים, כולם מסכימים לזה. כאילו הרב בעצם סילק את המחלוקת, נכון? תראו איפה אתה נמצא, אם אתה נמצא בדרגה שאתה יכול להשיג בשכל, זה לא בשמיים. אתה מגיע בדרגה כזאת שאתה לכאורה, לדעתי, מנפגש עם סוגיות עוד יותר גבוהות, שהן שמיות, שהן שמיות. זה סוגיות שבאמת נוגעות בשורשי תורה שבעל פה. אני אומר, כמו נגיד הלל, ושמה איזה סוגיות של סוגיות בשורשי תורה שבעל פה. האם זה ככה או זה ככה, האם יש שלוש משמרות, ארבע משמרות, האם יש איכות בתחתונים, אין איכות בתחתונים, כן? תצד גופה גרגות, תצד גופה מפה, יש פה, כן? צד המלך, חוג מרחסות לבין הגרע, כן? זה סוגיות מוחלטות. אז אם הגעת למקורות האלו, אתה בעצם צריך עכשיו לדון, אתה צריך עכשיו, זה ספיקות, זה דברים שאי אפשר, אי אפשר להכריע בהם. אז אלו ואל, את חייב להגיע למצב שאלו ואל דברי אלוקים חיים. אז לכן, אז נכון, אולי צריך להגיע למדרגה שבשמיים היא. עכשיו זה בשמיים. אז יכול, אתה יודע, אבי זה יוצא שבעצם יוצא שהמחלוקת היא בשמיים ולא בשמיים, תלוי מי אתה. אם אתה שייך למדרגה שהיא לא בשמיים, אז היא לא בשמיים, מה אתה תעסק פה, תסגור את זה פה. אם אתה נמצא במדרגה של השמיים, כמו כהן, שעשו בשורשים של התורה, ושוחי אותם, הוא שייך לזה, אז בסדר, אז עכשיו היא בשמיים, אז עכשיו יש מקום רוח הקודש. אבל יש, מה שקרא לו תמיאל, קרא לו, קרא פה תקלה מאוד גדולה. שגם השורשים של ההלכה, כאילו גם רוח הקודש נשכחה, והם שכחו את ההלכה, כאילו את ההלכה משם סיני. ואז הם צריכים לעשות משהו, משהו הרבה יותר קיצוני. וזה בעצם להשתמש בשכל בשביל ההלכה משם סיני, נכון? זאת אומרת, להשתמש בשכל למקום הזה. זה לדעתי מה שהגדה עושה. זאת אומרת, היא בעצם, כאילו, דיברנו על זה שבהתחלה, כאילו, שיש פה שני עמודים, אז בעצם, הוא בעצם צריך להרים את העמוד השכלי, ההלכתי, כן, לקומה הגבוהה, כן, לקומה הגבוהה יותר, הגיונה יותר. אם יש לכם כוח, אפשר לראות קצת, כבר שזה, אוקיי, פה זה, פה הרב נכנס לפרטים. קודם כל, אז נעזוב את זה אחד. אני רוצה, אבל עדיין את הסוגיה הזאת לסיים. כפי שהשבוע הבא, אנחנו נעזור את זה, ונלך לסוגיה של המחץ הנפתיה יותר, וכל הסוגיה של הסוד, כל הסוגיה של היות. כן, כל זה רבי של היוצים של להסביר את החילוקים. מה זה המדרגה שלו של רשבי, מה זה המדרגה של תמיד חבר רגיל. בעצם אנחנו חייבים עכשיו חוב להבין מה זה מלחץ ריחק, נכון? מה זה תמיד חכמים כאלה שהם לא קונים את זה מאליהם, זה לא סוגיות שקונים אותם מאליהם. ודווקא תמיד חכמים, מה שמענו, כנסמין אופי כזה של אופי של דמות דיאלקטית כאותי, שיכול להיות זה כבר מתחיל מהתחלה ככה, ואצלהם אין שם רק בהמות, רק רק בהמות עדינות, כן, רק אלא גם גבלים יכולים להיכנס. גם גבלים וגם כל הסוגיה של הגמל, כל הסוגיה של ההסתר, הסתיר. כן, שיש שם הסודות, שיש שם חושך מוחלט ובעיות קשות, ואתה יכול גם איתן להתמודד. הדמויות האלה שאנחנו נראים עכשיו, הם לא התמודדים, יותר מכאן הייתה בעיה תורנית. לנו בעיה כלל ישראלית. כן, לנו בעיה של סגולת ישראל. לא בעיה עם גבלים. אבל בעיה, עד אחד השכל, עד אחד איך השכל נראה, כן? זהו, אז זה, אם אתם רוצים לראות, אז בואו נראה אחד את שבת. נתחיל לראות את זה. את שבת. אני איך שלא נסיים את זה עכשיו, אבל העולם שצריך לבוא לך, צריך לך כתוב. טוב, זה נסיים, אבל אין לי זמן עכשיו. אז זה שבת עוד 40. אז קודם כל, ראוי ללמוד את סמך וב, אבל אין לו זמן. אין לו זמן ללמוד את סמך וב. אז נתחיל בסמך וב, אבל כדאי ללמוד את סמך וב. ויש גם, שזה גם קורות של צבי, שכדאי לראות אותם. בסדר, זה לא נושא שלנו. אלמלא ש... אז זהו, אז למה חנן בן חזקיה הוא, כן, זכור, האיש ההוא וגם שמו לטובה? זה בגלל שבעצם, כן, שבעצם הוא התעסק הוא בעצם הציל את ספר חזקאל. עכשיו, לדעתי זה מאוד דומה, מאוד דומה לסוגיה של עתניאל לבין כנז. כך אני מבין זה. וזה שייך לדעתי לחידוש השלישי שיש פה. חידוש ראשון, המרחב. חידוש שני, שהשכל יכול, להגיע, יכול להוביל את הבן אדם לשורשי ההלכה, להלכה משה מסיני, ובעצם רוח הקודש. רוח הקודש. זאת אומרת, הכוונה כאן לתפוס, לחיות את, נקרא כך, לחיות את המהות, ולא רק את המציאות של השורשים האלה. הכהן חי את המהות, לא את המציאות של השורשים האלה, של הלכה ושל סיני. זה לא כמו שאנחנו מזכירים, הלכה ושל סיני, תפילין זה צבע שחור, הלכה ושל סיני, אלא זה לחיות את זה. מה זה לחיות תפילין צבע שחור, אני לא יודע, אבל לסתם זה דבר מאוד נפלא, להבין את זה שתפילין זה צבע שחור, לחיות את המהות ולא את המציאות. אבל זהו, וכאן יש את השלב השלישי, והשלב השלישי זה מה? השלב השלישי זה שגם אם רוח הקודש כאילו גם היא נעלמת, השכל יכול לעלות, השכל יכול להיפגש עם, כן, מצווה יכול להיפגש עם הדבר הזה. זאת אומרת, זה בעצם להיות שופט במקום של הכהן, נקרא זה ככה. עכשיו, יכול להיות, יכול להיות שמתניהו בן כנז כבר נגע, לדעתי, יכול להיות שהוא כבר נגע בעצם המחד, בעולם של מחצית חלקה. יכול להיות שהוא כבר נגע בזה. אם נגיד שכל פעם שהדברים לא הולכים כמו שצריך, אני צריך אור יותר חזק, אז יכול להיות שזה בעצם מתאים גם לאותי בן כנז. יכול להיות שכבר ש... גם אותי בן כנז, יכול להיות שגם מתאים פה לכאן וחיסקיה. זאת אומרת שכבר פה אנחנו צריכים להשתמש באור, זה מאוד דומה למה שמסביר נפש החיים, איך הוא מסביר את, איך הוא מסביר את התיקון שלנו צריך לתקן את עצמו. שאם אדם חטא, עקר את העולם הרגשי שלו, אז על ידי לימוד תורה רגיל, יכול להחזיר את זה, כי אם אדם עקר את הלימוד, אם אדם עקר את הלימוד, את הלימוד, את הנפש שלו, אם אדם עקר את הנפש שלו, אז הוא יכול על ידי לימוד תורה להחיות את זה. אבל אם אדם עקר את ימי גם את העולם המוכני שלו, אז הוא צריך להיות, הוא צריך להשתמש בתשובה. עדיין צריך להשתמש בתשובה, כן? תשובה, כן, צריך לעשות תשובה גדולה, אבל אם... אם גם את זה, גם הוא הצליח להבריח ממנו את הנשמה שלו, אז הוא צריך להתעסק ב... הוא צריך להתעסק בתשובה עליונה. הוא צריך לצעוק וככה שקורתי שם, כן? הוא צריך לשוח אורות מאוד מאוד גרועים. אז יכול להיות גם פה זה ככה, זאת אומרת, כל פעם שדברים לא הולכים כמו שצריך, והסדרים נהרסים, זה כמו שהיה מסביר שם אצל כמו שהיה מסביר שם בסוגיה שאנחנו רואים אותו בסוגיה שלישית, שבעצם המציאות היא לא מתוקנת, או כמו שמסביר את זה בחנוכה, שחנוכה זה שמונה ולא שבעה, כל המקומות האלה שבעצם אי אפשר לראות מן העולם את העולם הבא, אלא יש פה איזה קלקול, יש פה כאילו מסילה שבורה, אז יכול להיות שפה צריך להשתמש באור גבוה יותר. לכן אמרתי, יכול להיות שגם אותי עוד בקנה הזה. האור שהוא השתמש בו היה אור מיוחד. שבאור הרגיל, אתה אחרי שאתה מגיע אחרי שאתה גומר את איזשהו שלב מסוים, אתה מגיע באופן טבעי לשלב הבא. כן, אתה מגיע באופן טבעי ליין, יגעת או מצאת. אתה מגיע לשורשי ההלכה, אבל אם אתה רואה שזה לא הולך, אתה רואה שזה לא הולך, אז יש לך פה את, אז צריך להשתמש באור גדול יותר, בהערה בית חזקה. וזה אולי מה שאני רוצה להגיד פה, מה שאותי בן כנז עשה. הוא היה צריך להשתמש, כאילו היה צריך להשתמש במרחב שבו אנחנו עסוקים, בשפע הנבואי, תראי, זה שרוח הקודש, זה שהלכה בשם סיני נשכחה, לדעתי נשכחה במקבילה שלה בשכל. אבל מדרגה קיימת, מדרגה קיימת. זה כמו אדם שצריך, כן, כמו אדם שצועק לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. זה גם פה, הייתה פה איזושהי קטסטרופה. הקטסטרופה הזאת בעצם גרמה להם יותר בכנז. זה לא רק זה שאותי בכנז ישב עוד כמה שעות, עוד כמה שעות. אם היה ישב עוד כמה שעות, הוא לא היה פותר את הבעיה גם כן. אלא הוא היה צריך להשתמש בכוח יותר גדול. הוא היה צריך להשתמש בהערה, היה צריך להשתמש בסביבה, מה שאנחנו קוראים לזה פה בסקירה הרחבה, בשביל לפתור את הבעיות שלו. זה נתיב מה שהרב רוצה להגיד פה. הוא אומר כך, יסוד תורה, יסוד התורה, זהו, עכשיו הרב, אז הרב התחיל פה מהשורשים, שכל מה שדיברנו. יסוד התורה הוא, יסוד התורה כרגע כאן זה כלל ברזל. כלל ברזל שלא, אף, זה נתיב הפשט, שאי אפשר לערבב את שתי צורות החשיבה האלו. זה שתי צורות חשיבה בלי לפגוע באף אחד מהם. כל אחת היא חשובה. אז זה לדעתי יסוד התורה, שיש פה שתי עמודים של השכלה. לא עמוד אחד, אלא שני עמודים של השכלה. זה, הפשט, זה יסוד התורה, הוא שמע. שהדבורה לא תחדש שום דבר מהוראה. הוא מפורש, הרב, כאילו הרב הולך פה עם הרמב״ם. הוא לא, לרגע אחד הרב לא ויתר על העמדה של הרמב״ם. שאי אפשר להרבב את שני התחומים. אז למה הוא אמר קודם איפה שהיא, זאת אומרת, יש מקום שהיא לא בשמיים. אז אם לא בשמיים, אז היא לא בשמיים, נקודה. אל תגיד פה שאתה יכול לדון פה ברוח הקודש. אתה לא יכול לדון ברוח הקודש. פה עבודה היא עבודה שכלית. אבל אם אתה הגעת למקום, כאילו מקומות שיש בהם ספקות, שוב פעם, אם הכוונה היא, לדעתי, אם הכוונה היא כן לספיקות של הבבלי, אז תשב בשקט עוד 20 שנה. ותעמול בצימוקים שלך, ובסורסום שלך. אולי תגיע, ואם לא תגיע, אז עוד 20 שנה. יכול לקחת 2,000 שנים, דרך אגב. כל פעם אתם אוספים עוד 20 שנה, עוד 20 שנה, עוד 20 שנה, יכול להגיע ל-2,000 שנים. כן? אז העולם כזה שזה לא הולך, נקודה. אי אפשר, כשיש ספק שמחשקים, אז מה, אתה תלך לרוח הקודש? אין רוח הקודש פה. שכאילו שמעני השם, איפה יש לך רוח הקודש פה? אבל אם אתה נמצא במצב כזה, לכן, הרמב״ם נשאר באמירה הזאת, ואין לו שום, ואין יוצא מן הכלל, לכלל הזה. איך התוספות כן אמרו את זה? לדעתי זה לא מה שהם היו שומעים הרמב״ם. איזו מילה שהם, כן, היה להם ידיעות, פנימיות, היה להם... זאת אומרת, זה לא שבשכל שלהם הם הגיעו למקום הזה, שהרמב״ם לא הגיע אליו. הם היו באותו מקום של הרמב״ם. אבל גם הרמב״ם לא חלק כזה שיש נבואה. אז גם הם, אז הוויכוח שלהם יותר, שוב, לדעתי, בהסבר של הרמב״ם לפה, זה יותר ויכוח תיאורטי היה. רב אומר שאי אפשר, והתוס אומרים לו, תשמע, יש לנו דוגמאות מהגמרא, או מ... שוב, אותי המקנה, זה לא מזכר של המקנה, אבל יש לנו דוגמאות שבהן, נכון, רב לא היה לו, היה ראוי ולא היה לו פשוט בבבל, אבל יש לו ידיעות מארץ ישראל שזה כן אפשר. למה? מכאן שבמקום הזה, שרוח של הנבואה, שם השכל יכול להגיע למדרגה כזאת, שאם אתה יושב, אתה לומד, אתה אוכל ענבים, בסוף אתה מגיע ליין. מגיע ליין. ולכן, עכשיו, ומתי אתה מש... עכשיו, אז קודם כל, אתה מגיע למקום הזה שיש לך רוח הקודש. אבל עדיין לא מה שאתה יכול להשתמש בזה. ואם אתה מגיע למקום של ספקות, זאת אומרת שאתה עסוק בסוגיות כאלו שבאמת נוגעות בשורשי ההלכה. ואם אתה עסוק בסוגיות כאלו שמסכות בשורשי ההלכה, אז באמת, ברוח הקודש מתערבת לך מי שלא מגיע לסוגיות האלו, הוא למד הרבה שנים בארץ ישראל. יכול להיות שהוא גם כן הפך לכהן. הוא גם כן, ויש לו את היין. אבל זה לא שרוח הקודש פותרת לו בעיות בספקות שלו, זה מה שאומר הרב. אם אין לך ספקות, אז אין לך ספקות, אז אל תר... אז היא לא בשמיים. מה פירוש? רוח הקודש יכול להיות שיש לך, אבל זה לא בשמיים. אבל אם אתה מגיע לסוגיות כאלה, שהם מגיעו, שאתה נוגע במקומות כאלו שיש בהם ספקות באופן מוחלט. זאת אומרת, אתה נוגע בעקרון שאין לו דברי אלוקים חיים, אז פה אתה חייב להשתמש ברוך הקודש בשביל לעזור לך לפתור את הבעיה. שוב, זה לא אומר שאתה, שוב, לדעתי אתה לא מקווץ את המציאות עכשיו לאיזושהי הכרעה קטנה. אתה נשאר בעיקרון שאין לנו אלוקים חיים. אבל אתה רואה את, אתה כאילו, אתה רואה את הדיאלקטיקה של דבר, אז אתה יודע שיש לך את שתי התפילים, אתה רואה את שתי התפילים, אתה רואה את השורשים שלהם. יכול להיות שאחר כך אתה יכול לעשות גם איזו קומפוזיציה, כדי להגיד הכרעה, מתי להשתמש בשיטה של הלב, מתי להשתמש בשיטה של שמי, יכול להיות גם זה אתה יכול לעשות. אבל זה בתנאי שאתה הגעת לסוגיות של השמיים. אבל לא, לכן רואים פה שרב לא חולק, רב, כאילו נשאר עם הרמב״ם כל הזמן, מכיוון שזה יסוד התורה, שזה שני דברים שונים. זה לא לגריעותה, זה לא פוגר. פשוט להבין שיש לנו כמה שפות של מדעים. וכל שפה מדעית יש לה, היא פועלת במקום אחר. זה יסוד רגשי, זה יסוד שכלי. זה כאילו אינטואיט, זה כאילו אנליטי, וזה כאילו, כן, אינטואיטי, ולא יודע ככה, אני לא יודע, אבל כן, זאת אומרת, כן, זה מפרק וזה מאחד. זה תופס מהות וזה תופס פרטי. זה תופס מרחב וזה תופס תוכן. תוכן של מרחב, כן? יש הבדלים בתפיסות. למה להקטין את המציאות? למה להחניק אותה לזה? דיברנו על זה. לכן הרמב״ם הולך עם הרמב״ם. זהו. הוא הולך עם הרמב״ם. עכשיו, אמנם כוח בית דין הוא יפה, רגע, ואז יוצא כשהרבן כאילו צועק על הרמב״ם, אז הוא לא מתכוון להגיד ש כביכול הרמב״ם לא צודק, אבל יש סוגיות שהן כן בשמיים. ומבחינה זאת, כי הרמב״ם טועה, נכון? נראה לי ככה. זאת אומרת, שאיפה שאני כן יכול לדבר, איפה שכן מגיע לשמיים, אז מגיע לשמיים. כן, אנחנו עסוקים בסוגיות, כן, ויש לנו דוגמאות מפורשות שמגיעים לשמיים. זה עובדה, כוח בית דין הוא יפה לחדש ולדרוש בתורה. כל בית דין לפי הבנתו, ואין לך אלא בית דין שמימיך. אז זה כאילו הצד השני, נכון? הנבואה לא תחדש מאומה בהוראה, והנבואה, והבית דין יחדש, הוא יפה לחדש ולדרוש בתורה. כל אחד לפי מדרגתו. יכול להיות שאפילו אין פה את האור של הנבואה. בסדר, לא משנה. גם האדם הזה נמצא בבבל, והוא יבש כמו, הוא יבש כמו הצימוקים שלו. בסדר, אבל זה בסדר, נכון, זה הוא תודעתי בפני עצמו. עכשיו רגע, שישראל עם המכונה, הוא בית דין הגדול, יושב במקום שיבחר השם. אז איך הבית דין הזה? הבית דין הזה בוודאי שם כולם כהנים. שם אולי כולם כהנים, למה? דרך אגב, וזה שיטת, זה שיטת, זה גם קשור לנקודה, גם איך למה אני מקשיב לסנהדרין? האם אני מקשיב לסנהדרין בגלל שרוב גדולי ישראל התאגדו ביחד, ולכן כאילו המקום שבו הכישלונות הגדולים של התורה נמצאים, או של מקום שמבחר השם. כן, בסדר, נכון, זה גם קשור מאוד לנקודה הזאת. לפי הרמב״ם, זה ודאי מה שיוצר את הכוח ההכרעה של הסנהדרין, שיושבים בו גדולי תורה והמילים בתורה, וכל גדולי התורה נמצאים פה, אז הם מגיעים מסקנות אמיתיות. אבל איפה שיש, כן, אבל כן, לפי התוספות זה לא הולך, נכון, לפי התוספות זה קשור לנקודה שאני יודע שם של תחילת השם עד סוף השם, כל מה שיבחר השם, וזה משפיע על השכל. ואז השכל מגיע שוב, לדעתי, אני לא בטוח שהתוספות חי במקום יותר טוב מהרמב״ם. אבל פשוט, ואז אין צורך לשום חתימה, להמשיכה לזורה קבועה מדורות שעברו. כי הם דברים שהם קבלות מורות על חב השם סיני. אז זהו, זאת הנקודה, זאת אומרת, איפה שאנחנו יכולים להתעסק בפלפול ובשכל, אפשר להתעסק בשכל. והשכל יכול לדון על הכל. למה? כששכל מואר באור של המרחב הנבואי. ואם יש מקום, ואם יש ספק, למה יש ספק? לא אומר שאין הערה של שכל, אין הערה, יש הערה. אלא אדרבה, בגלל שיש הערה, אני מגיע למקומות האלה, אז פה יש הלכה בשם סיני. כן, המשפט זה כי בדברים שקרות מורות, והמשכה לזה הוראה קבועה מדורות שעברו, אין צורך, כבר שאני יכול לעמול, את הכל יכול להביא מצד עצמי, הם, נכון, הם היו, מה שאנחנו קוראים לזה, תקופת הפה. בתקופת הפה, הם תורה שבעל פה. אז הם תורה שבעל פה, אז הם תורה שבעל פה, הם לא צריכים שום, לא צריכים להסתמך שום דבר. אלה כן מגיעים לשורשים של הדברים. שם בוודאי יש הלכה בשם סיני. אבל כל אורות מסווקות צריכות להנחתך על פי בית דין גדול. דרך אגב, יכול שגם יכולים לעשות את זה באמונה. למה לא? השכל יכול להגיע למדרגות הכי גבוהות שיכול להיות. לפי הבית דין אחד דורש בתורה, מלא על פי דרשותם אורות חדשות. גם כל זה דברי תורה, שגם חונך בעצם התורה, בעצם התורה על פי החוכמה העליונה, שתהיה נדרשת על פי דרכי תורה, בצירוף השפעת השכל והסכמות הבית דין שבימים ההם. כדי לואף על פי שאין בכוחה לחתוך לי בפועל, אבל צפייה מסורה לה. כן, זה עניין שהמקום, כן, לא, אני יכולה לראות, לא דיברנו, לא דיברנו, כן, אנחנו תמיד עסקים כאילו בהשפעה שלה על ההלכה, אבל יש הרבה מה לדון עליה. כן, היא לא רק שפע אלוקי שעסוק במקום. כל שגם השיגה רעיונות ותכנים. וזה הצפייה. זאת אומרת שבעצם נביא יכול לראות, נביא של בית ראשון יכול בעצם לראות את בית שלישי. זה מה שרוצה להגיד, שנביא של בית ראשון יכול לראות את בית שלישי. בגלל שכשאתה נפגש עם העולם הבא, כל הדברים האלה, אז אתה נפגש עם נשמות. כן, כמו שגם בזוהר יכול להיות שטנא יכול להיפגש עם המורה. יכול גם להיפגש עם נביא. ואז יכול להיות שגם יפגש גם עם מישהו שחי בדורות שלנו. בגלל שאתה נמצא בישיבה שמעלה. ואז יכול להיות שיש גם ערבוב של סגנונות, נכון? כשאתה מדבר עם נביא, אתה נפגש עם נביא. אז אתה נפגש עם דמות שככה, אני חושב, כשאתה נפגש עם... נפגש איתה, נפגש עם אורן. כל אחד אתה נפגש עם כל העולם שלו. עם כל העולם שלו. חשבתי זה מוציא, שזה מסביר למה בזור, יכול שיש כאילו שפות שונות. אז גם פה זה ככה, נכון? הוא צופה את העתיד. כן, לפעמים יראה הנביא מה שיהיה מאחרית הימים, שעתיד בית הדין הגדול לדרוש, כן, ופה זה קשור מה זה עין אותה אלוקים זולתך, אז אולי זה הפשט לפעמים, תראה איזה צד, אם זה צד שיותר קרוב אלינו אולי יכול לראות את זה, אם זה יותר רחוק יכול שהוא לא יכול לראות את זה, בכל זאת תחיית המתים אולי לא יכול לראות המשיח, אולי כן יכול, יש אולי גם מחלוקות וגם זה. כן, לפי יראה הנביא מה שיהיה מחית הימים, השעתי בית הדין הגדול לדרוש בתוואי זה הוראה מחודשת, שלפי הדרכים המוסכמים בידינו, נראים כסותרים דברי תורה. מה התגלה בו? אז אני צריך לדבר על המשפט הזה, אבל התגלו במוקר שלא נעשה עכשיו, כי מה תעשה את שאלה, תאריך את דבריה כיד השם עליה. הדברים כל זה שלא בלמידה הזו, אליים יכולים להתאים אלה הדברים מדברי תורה. אני אעצור פה, 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 אני אעצור